כן, אנחנו בפרק כף זין פסוק כף. פרק כף זין פסוק כף. 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 20. משהו באזור. בסדר? טוב. ואתה. ככה זה מתחיל, נכון? ואתה. מה זה ואתה? מי אומר לי מי? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה. בסדר? תצוות בני ישראל. עכשיו, בדרך כלל, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, יש בדרך כלל פסוק של הקדמה. שהוא? מה כתוב בדרך כלל בפסוק ההקדמה לדברי השם אל משה? מה בדרך כלל הפסוק שפותח את דברי השם אל משה? אני לא אבטר לכם, אתם תענו. מה וידבר? יפה, זה כזה מסובך לענות. טוב, אז על זה אתם לא הייתם, רק אתה היית מסוגל לענות, האחרים לפחות, כדי לתקן את זה, יפתחו את החלונות. טוב, ואתה תצווה את בני ישראל, גם את זה אני צריך לעשות. מה קרה להם? לא יודע. לא ישנו טוב בלילה, לא יודע, מתאוששים מזה שאמרו את החנון אחרי חודש, לא יודע, מה. בסדר. גם שם אפשר לפתוח. ואתה, גם שם אפשר לפתוח. תודה. ואתה תצווה את בני ישראל. אם כן, ואתה זה משה. בדרך כלל הפסוק הפותח את דברי השם אל משה, וידבר השם אל משה למור. הבה נשים לב שהפסוק הזה כאן נעדר. נעלם, לא קיים. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו, מה המשך? אליך. מי זה אליך? אל מי? אל משה. שימו לב שהשם של משה כאן נעלם. שמן זית זך, קטית למאור להעלות נר תמיד. ואוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו. מי? אהרון ולאה. זה, יש כן מישהו שמזכירים את שמו. מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם דורותם את בני ישראל. ואתה, מי זה אתה? משה. שימו לב שהוא נעלם, לא מזכירים את שמו. הקרב אליך. מי זה אליך? משה, שמו נעלם. את אהרון אחיך. זה כן מזכירים את שמו. כלומר, רואים בסגנון של הכתוב, שיש כוונה מפורשת להדגיש את הופעתו של אהרון ולהעלים את משה. בסדר? עכשיו, אגב, יש כל מיני, יש פה חומשים, לא? או שאין פה חומשים? יש פה חומשים? לא כל כך הרבה. כי אני רואה שיש פה אנשים שאין להם ספר. הנה, כך ספר. לא נמצא בשיעור סתם ככה, לומדים. אז אם כן, טוב. ואתה הקרב אליך, אז זאת אומרת שיש כאן, מה שאני אמרתי לפני כן, מה לא הקשבת? היית כאן, כשאני אמרתי שזה בפרק כף זין, פסוק כף, אתה הקשבת, היית כאן. זה שלא אין לך ספר, זה לא סיבה שלא תדע איפה אנחנו. טוב, אם כן, ואתה, אנחנו אומרים שהכתוב מדגיש מאוד את אהרון, ומדגיש מאוד את העלמותו של משה. הדבר הזה תמוה, אנחנו קצת דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. גם הזכרנו, הרי זאת הפרשה השנייה העוסקת בבניין המשכן, כשהפרשה הראשונה, פרשת תרומה, היא בדיוק הופכית. כן, בפרשת תרומה, יש פסוק שחוזר על עצמו כל הזמן, זה וידבר השם את משה למור, משה שם מוזכר במפורש. מוזכרת גם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו. אין ונועדתי לך שם מעל הכפורת מבין שלי הקירובים. והודעתי לך את אשר תצווה, את כל אשר תצווה את בני ישראל. כלומר, כל הדבר, ההתייחסות של הדיבור אל משה מוזכרת בפרשת תרומה. והאישיות שלא קיימת בפרשת תרומה, גם במקום שזה מתבקש, זה אהרון. ושאל איפה זה היה מתבקש, שידברו על אהרון בפרשת תרומה? כן, בקשר לנו, באיזה שלב? משה, האיש ציווי לעשות את המנורה, נכון? מי מדליק את המנורה? אהרון, היה צריך להיות כתוב, שמה שאהרון מדליק. מי שם את הלחם על שולחן הפנים? הכהנים, זה צריך להיות מוזכר. במקום שזה יהיה מוזכר, כתוב, וערכת לפניי, לערך לחם לפניי תמיד. כן? אבל לא כתוב מי העושה את זה. זאת אומרת, יש שמה בכוונה העלמה של שמו של אהרון. ואנחנו מכן דיברנו על כך שיש שני סוגי משכן, יש משכן משה ויש משכן אהרון. ולא עוד, אלא שדיברנו על כך שבעצם יש שתי פונקציות שונות למקדש. בעצם למה משמש המקדש או המשכן? מפגש, כן? זה באמת הפונקציה הראשונה. הפונקציה הראשונה, יש מפגש בין הבורא לנברא. והביטוי הפסגתי של הפגישה הזאת זה דבר השם אל משה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. מתוך כך גם אל כל כלל ישראל, בעצם זה מה שהמשכן עושה. לפי זה, מהו המקום המרכזי במקדש? קודש הקודשים, נכון? זה המקום החשוב ביותר, כי הוא המקום שבו נפגשים. אבל יש פונקציה נוספת למקדש, לא? והוא? הקורבנות, נכון? עכשיו, האמת היא שגם הקורבנות יש להם תפקיד כפול. מה התפקיד של הקורבנות? שמה יש קורבנות? לכפרה זה התפקיד השני, אתה יודע. כלומר, הקורבן יש לו תפקיד שני, שהוא התפקיד של הכפרה. מה? לא. המפגש גם כן. הקורבן, כשמו כן הוא, לקרב. כלומר, הנחת היסוד שיש מאחורי המושג קורבן, זה שיש ריחוק בין הנברא לבורא, והקורבן בא לגשר על הדבר הזה.
אם כל המטרה של הציבורים הם בעצם המפגש,
כן,
זה מפגש לא יכול להיות מלכתחילה. כלומר, אם כל מה שקורה במפגש הוא הציוויים שהם בשביל המפגש, בשביל מה המפגש?
אני חוזר לשאלתך. אם כל הציוויים שיש במפגש, הם בשם המפגש, בשביל מה הציווי? בשביל מה המפגש?
בשביל מה
הציווי? הציווי זה ישראל, זה המשך המפגש. המפגש הראשון לא היה במשכן. המפגש הראשון היה בהר סיני. אחר כך יש מיסוד של ההתגלות הזאת דרך מוסד המשכן. בסדר?
אז המשכיות המפגש, זה הרי זה הציווי?
בוודאי. כלומר, ממשיכים לדבר. זאת אומרת, ממשיכים
להיפגש.
מה?
אז זה לא
זה המפגש, כן. הציווי זה תירוץ כדי להיפגש.
אולי זה
אתה אומר שיש יוזמה מצד הנברא פה אני לא רואה. זה מאוד מעניין. כלומר, בכל הסיפור הזה, מה?
בזמן הקורבן, כשאני הולך להקריב קורבן, יש שני יוזמה של הנברא.
זה נכון, אבל הציווי על הקורבן בא מהשם. נכון.
נכון,
אתה צודק. אבל הקורבנים זה לא בא כדווקא לחפר על חטא. כן? עכשיו, יש פונקציה שנייה של הקורבן, והיא פונקציה מפורסמת, וזה הכפרה. צריך לכפר על החטאים. זאת אומרת שבהסתכלות הזאת, הרואה את המקדש כמקום הקרבת הקורבנות, אז מהו המקום המרכזי של המשכן? המזבח. בסדר? אלה בעצם שני מוקדים. זאת אומרת, זה שתי פונקציות שונות. יש פונקציה קודש קודשית, ויש פונקציה מזבחית. זה שני עניינים שונים. גם הרמב״ם, אגב, כשהוא כותב בהלכות בית הבחירה שיש מצווה לבנות את בית המקדש. אז הוא כותב, מצוות עשה לבנות בית לשם, להקריב בו הקורבנות, ולהיות ישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה. זאת אומרת, להקריב הקורבנות, זה הקורבנות. עלייה לרגל זה להיפגש. ייראה את פני השם. כן, זה שתי הפונקציות השונות. ואף על פי שברגלים ישראל לא היו נכנסים לבית קודשי הקודשים, אבל הגמרא אומרת שהיו מסירים את הפרוכת, כדי שבני ישראל יוכלו לראות את קודש הקודשים. בסדר? עד כאן ברור? טוב.
הרב, אין איזה ערך עממי? משהו יותר, כאילו, ערך יותר שקשור לעם עצמו?
מה אתה מתכוון? הסבר, פרש.
מניח של מפגש והכרה ושייכות של העם עצמו למקדש,
כלומר, אתה אומר שהרגל זה לא בשביל להיפגש עם השם, אלא זה להיפגש עם החברים.
לא, לא רק בשביל להיפגש עם השם, אלא גם בשביל להרגיש שייך לעם ישראל, להרגיש לצאת מהבית, להרגיש שאתה חלק מים, לראות איזה פיזית, לחוש איזה...
יפה, זה הסברה חילונית של המקדש. זאת אומרת, זה מאוד מעניין מה שאתה מסביר את זה. לא, אני מקבל. יש הסברה חילונית של הפונקציה המקדשית. כלומר, בעצם מה שאתם מדברים על אלוהים, למה? זה בשביל ההמון. אבל באמת, באמת, למה כל המקדש? זה גיבוש חברתי.
גם השבת זה הרבה...
כן, המקדש בעצם זה מוסד סוציאלי. זה לא בגלל שהשם ברא את העולם, אלא זה למען ינוח.
אני לא
נתתי בכלים הכי חייבים. זה משיק להסברה הזאת. זאת אומרת, מאחר, ויש בתורה גם, עניינים ש... וזכרת כי העבד היית בארץ מצרים וכו', אז שוכחים, ויפדך השם. כלומר, אני אסביר קצת יותר בהרחבה, מה עומד מאחורי ההצעה שלך? מה?
מה שאומר, התוצאה של העלייה לרגל יוצרת איזשהו...
בוודאי שזה מגבש. ברור שזה מגבש טעם, אבל השאלה היא... אני רוצה להביא משהו. אני לא אמרתי שקדוש ברוך הוא לא חשב על זה, אני רק רוצה להסביר מה שעומד מאחורי השאלה, ואני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. אני לא מכוון לרדת על אף אחד, כן? יש שאלה, האם הקשר של האדם לחברו והקשר של האדם למקום זה באופן מהותי שונה או לא?
כן.
זה בדיוק מה שעומד מאחורי השאלה שלך, ואני חולק על זה, ואני אסביר למה. יש בגמרא סיפור מפורסם במסכת שבת על אדם שבא להתגייר אצל הלל הזקן, שאל אותו, אני מוכן להתגייר אם תגיד לי את כל התורה כולה על רגל אחת. נכון? מכיר את הסיפור?
כן.
מה ענה לו הלל? מה התורה כולה?
מה ששנוא עליך,
זוכר או לא?
כן, אני
זוכר. כן, בטוח. טוב, אמר לו, מן דשני לך לחברך לתעביד וידך פירושה הוא זיל גמור. זאת אומרת, אמר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך וכל השאר הוא פירוש לזה ולך תלמד. ורש"י שמה שואל, שלכאורה בעצם מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך הוא נובע מי ואהבת לרעך כמוך, שהוא כל התורה כולה, שואל רש"י איפה במצוות בין אדם למקום. ברור? Okay. עונה רש"י, בין אדם למקום זה ואהבת לרעך כמוך. מה, הקדוש ברוך הוא לא רעך? הוא לא פחות רעך מאשר רעך. שהרי נאמר בספר משלי, רעך ורע אביך אל תעזוב. מי הוא אדם שהוא גם רעך וגם רע אביך? זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היחס אל האלוהות הוא יחס של הדדיות, של חברות. ולכן ההתכחשות לאלוהות זאת הפגיעה המוסרית היותר גדולה שיש. לכן הגמרא, התורה בכלל, אפשר להדליק את המזגן, נראה לי שפה אנחנו נתבשל, התורה מתייחסת אל האתאיזם, אל האתאיזם, כאל דבר יותר חמור מרצח. מדוע? מסביר הרב קוק. מתי הדבר הוא יותר חמור? ככל שהפגיעה היא במדרגת חיים יותר גבוהה. למשל, אם אני הורג נמלה, זה פחות חמור מאשר אם אני הורג סוס. נכון? ואם אני הורג סוס, זה פחות חמור מאשר אם אני הורג אדם. למה? כי כל פעם מדרגת החיים שבה אני פוגע היא יותר גבוהה, ולכן זה יותר חמור. אתה מסכים איתי? אם אני הורג את אלוהים, עוד יותר חמור. מדוע? הוא עוד יותר קיים. הקיום שאני מדבר עליו הוא עוד יותר גבוה. לכן, המבחן האמיתי של הרעות, של הידידות, זה היחס שלי אל הבורא. ורק בדיעבד, מאחר, ואין לי אפשרות תמיד להיפגש ישירות עם השם, אני נבחן דרך הקשר שלי עם החבר שלי. אתה מבין מה שאני אומר?
כן, אבל אני חושב שזו דוגמה קצת לא כל כך טובה.
למה? הסבר. פרש.
מכיוון כי זה, אני יכול להגביר את זה בצורה אחרת. אני יכול להגיד שהחומרה של דבר זה מבחינת המוחשיות שלו. יש דברים שאתה יכול, נגיד אם אתה הרוג נמלה, זה לא דבר כזה מוחשי, אתה לא מרגיש אותה, אתה לא חי לצידה, אתה לא... אתה אין לך רגש אליה. אותו דבר לסוס, הרגש שלך לסוס הוא פחות גדול מאשר ל...
כן, אז יש לי הרגשה, אני אחד אמן, יש לי הרגשה של סבידה עמוקה ממה שאמרת, אני אסביר לך למה. כי להגיד שהכל פונקציה של המוחשיות, זה ממש סופר ראש קטן. למשל, אם אני, אתה יודע, פעמים ילדים כשהם רבים, אז אתה אומר, תפסיק להציק לו, לא נגעתי בו. כן? אבל לפעמים הלא נגעתי הזה, הוא הרבה יותר חמור מאשר זבנג בפרצוף, אתה מבין? זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם לא מוחשיים, ושהם הרבה יותר ממשיים מכל דבר אחר. למשל, האם תוכל להביא לי בבקשה 200 גרם של אהבה? אתה מסוגל? כן או לא?
לא.
לא, למה? כי אהבה איננה דבר מוחשי, אבל היא דבר ממשי ביותר, שעל פיו אנחנו מחליטים החלטות חשובה בחיים שלנו, נכון? זאת אומרת, זה לא המוחשיות של הדבר שקובעת את ממשיותו. אולי הייתי אומר אפילו להפך, לפעמים. מובן? כן, זה, כי לפי דבריך יוצא שמערכת אלקטרונית שבה אני לא רואה שום דבר מה שקורה, זה לא כל כך חשוב. כן? למשל, אם אני גונב, למשל, 1,000 מטבעות של זהב כבד כזה, אז אני גנב גדול. אם אני רק עשיתי הקשה בבנק וזה ככה עבר מיליארד לחשבון שלי, זה שום דבר. ברור? טוב, יש פה שאלה. אמנם אין יוזמה של הנברא, אבל ישנה הרתמות אדירה שלה בתרומה למשכן מקדש. כן, אכן כן, אני התכוונתי לדבר על זה. בבקשה, חכה שנייה, משה היקר. כן, בבקשה. כן, כן, לרע.
איך ממשים?
כי צריך להבין מה זה החבר. החבר זה באופן מהותי מישהו אחר ממני. זו הגדרה האמיתית של החבר. הרבה פעמים אנשים חושבים בטעות שמה שקושר אותי אל החבר שלי זה שהוא דומה לי. זה שהוא דומה לי זה דווקא זה מה שגורם לי לאהוב את עצמי. כלומר, כי אני רואה את עצמי בו. מתי הידידות היא אמיתית? כשאני אוהב את מה שאחר בו. האחר בתכלית זה הקדוש ברוך הוא. לכן הוא רעך באמת. לכן ואהבת לרעך כמוך אני השם. כן?
כן.
כן. אז
זה
אתה אומר כן, כן, נכון, אתה צודק.
דיברנו על זה גם על יוסף שמדבר איתך,
האישי, לדיאלוג. הבנתי. אז אני חוזר על שאלתך, כדי שגם הגולשים ישמעו. אתה אומר, עם החבר שלי יש לי דרך ממשית להתייחס אליו, כי אני רואה אותו, אני מרגיש אותו, אני חש אותו. הקדוש ברוך הוא כל כך מופשט, איך אני יכול להתייחס אליו? תשובה, אני לא יכול. אבל הוא יכול להתייחס אליי. זאת אומרת, ריבונו של עולם הוא היוזם את הפנייה, מתוך כך אני יכול להיענות לו. כן? ולכן השאלה האמיתית היא, על פי מה אדם נבחן? האם בקשר בין אדם למקור, בין אדם לחברו, או בין אדם לעצמו? והתשובה היא שזה משתנה לפי התקופות ההיסטוריות. יש בימי קדם, כלומר בגן עדן, אפשר לומר, שהנוכחות של האלוהות היא ישירה מאוד, אז האדם נבחן אך ורק בקשר שלו אל השם. כלומר, האם הוא נאמן לציווי או לא נאמן לציווי. ברגע שהוא מגורש מגן עדן, אז אין לו כבר קשר כזה, לכן הוא נבחן בקשר שלו אל חברו. ואיך שאני מתייחס לחברי, זה מגלה איך הייתי מתייחס אל השם לו יכולתי להיפגש ישירות. ובאחרית הימים, כאשר האדם מגלה את האלוהי שבקרבו, אז זה בן אדם לעצמו. מובן? כן, המצווה, לא, המצווה, הנאמנות שלי אל המצווה, זה היחס שלי אליו. שואלים כאן ממטיפתא דלתתא, כלומר מהמקלט של המכון, אם באופן הגלוי המקום הקדוש ביותר הוא קודש הקודשים ונסתר המזבח, מהו המקביל בנסתר לקודש הגלוי, כלומר להיכל? אם באופן הגלוי המקום הקדוש ביותר הוא קודש הקודשים ונסתר המזבח, מהו המקביל בנסתר לקודש הגלוי? כלומר להיכל. אני לא כל כך מבין את השאלה, אבל נדמה לי שהתשובה היא החצר. בסדר, נדבר על זה אלי, בסדר? אני לא, לא בדיוק הבנתי מה שאתה רוצה. לא, זה קצת יוצא מהנושא עם כל הכבוד. עכשיו, עוד נדבר, בסדר? עכשיו, אני רוצה פה לחזור. אגב, מה שאמרת שבנסתר זה המזבח, לא יודע, כי יש פסוק, והיה המזבח קודש קודשים. יש גם פסוק כזה. למרות שהמפרשים התלבטו שם. אז בואו נחזור. עכשיו, זה ברור? זה ברור הנושא הזה. כלומר, שהיחס אל האלוהים, כלומר, הפונקציה החברתית שאתה מייחס למקדש, היא משנית לעומת המפגש בין החברה כולה לבין הבורא. זה הידידות האמיתית. ברור? מתוך כך, יש גם, כמובן, פונקציות חברתיות. אני רוצה, יש דבר מעניין, ההבדל בין המדינה היוונית לבין המדינה העברית. במדינה היוונית, באתונה למשל, היה מה שנקרא האגורה. אגורה זה הכיכר המרכזית של העיר, שבה נמצאים כל מוסדות השלטון והמקדשים וכו'. כשהכיכר המרכזית הזאת הוא המקום שבו כל העם נפגש. בסדר? כך היה באתונה. אגורה קראו לזה. אגורה זה המקום שבו כולם נפגשים. בחברה הישראלית יש משהו אחר. יש מקום מרכזי שבו אף אחד לא נכנס. מדוע? בגלל שהוא מלא במישהו אחר. יש מישהו שם. אז אפשר לתפוס את מקומו. תנת? טוב, מה הקשר?
פעם, המקדש הוא היה מייחד את העם. זאת אומרת,
כן.
עכשיו שאלת המקדש היא, אפשר להגיד שהיא מפלגת את העם, אבל עם קריטריון בחברה של עכשיו, יש בזה משהו?
כן, ודאי, ודאי, ודאי. זאת אומרת, מתי המקדש יכול לאחד את העם? כשהמקדש נמצא בעם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לכן אתה לא יכול לבנות את המקדש כל זמן שהעם לא מאוחד. זה הולך ביחד. טוב, בואו נחזור עכשיו לעניין. אנחנו רואים, כן, שיש פונקציה של התקרבות שבא לידי ביטוי בפרשת תרומה, פונקציה של פולחניות שבא לידי ביטוי בפרשת תצווה, כשהאיש שמוסר את הדיבור הוא משה, כשהאיש המופקד על הפולחן הוא אהרון. זה דבר ברור. יש גם הבדל, וזה קשור לשאלה שנשאלה לפני כן במסך, בתגובה של העם אל הפנייה האלוהית. בפרשת תרומה, בפרק כ"ה, ראינו, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. נכון? כלומר, מה הדבר שיגרום לבני ישראל להביא זהב, כסף, ונחושת, ותכלת בארגמה? נדיבות הלב, נדיבות הלב, נכון? אני, הקדוש ברוך הוא רוצה מקדש, איזה יופי, אני אביא לו זהב. בסדר? לעומת זה, בפרשתנו, פרשת תצווה, מה נאמר בפרק כף זין, פסוק כף, ואתה תצווה. אז מה יגרום לבני ישראל להביא את השמן?
הציווי.
אם כן, מדובר במדרגה נפשית אחרת לגמרי. המקדש של משה סומך על הספונטניות של העם, והמקדש של אהרון תובע את הציווי. בסדר? עכשיו יש לזה סיבה. מה מבקשים בפרשת תרומה? זהב. אין בעיה, אני אתן זהב, זה יישאר. זהב זה לא מתקלה כל כך מהר, נכון? אני אתן זהב. כולם יודעים, הזהב שממנו עשו את הקנה השני של המנורה, זה אני הבאתי. שלט, כן, בדיוק. לעומת זה, השמן...
מה זה הזהב הזה?
הזהב משמש לבניית המשכן, נכון?
לא, אמרת שהזהב ש...
אז זה נגיד, יש מנורת זהב במקדש.
אז אמרת, הסוג של הזהב הוא איזה זהב?
לא, הוא לא מתקלה. זהב זה דבר שלא מתקלה.
כן.
נכון. אז אני אגיד, הקנה השני של המנורה, שם הצ'ובצ'יק, הגביה שם שבקנה השני, זה אני נתתי. אני כל היום. יכול לספר לנכדים שלי, כל פעם שתיכנסו למקדש, תסתכלו שם, זה זהב שלי. זה לא בדיוק ככה, אבל כי באמת היו, התיחו את כל הזהב, אבל כל פנים יש איזו הרגשה שאני נתתי משהו. לעומת זה, אם אני אגיד, לפני 5 שנים נתתי את השמן להדלקת הנר, אני אגיד, בסדר, איפה השמן הזה? נגמר. ציוד מתקלה. יותר קשה לקבל תרומות עבור ציוד מתקלה מאשר עבור בניין. כן? ארוחת צהריים בישיבה, יותר קשה למצוא תורם, נכון? מאשר בשביל הבניין. ברור? אז לכן, כתוב, אתה תצווה. אבל יש פה, אני חושב, משהו אחר. הפולחניות פונה אל מי שאיבד במידה מסוימת את הטבע השכלי העליון. משה הרי הוא אישיות שנשלטת על ידי השכל. מי שנשלט על ידי השכל, יש לו יחס ישיר אל האמת. הוא לא זקוק לאמצעים כדי לגשת אל מקום ההתגלות. לעומת זה, אהרון, הוא פונה למי שנשלט על ידי הדמיון. מי שנשלט על ידי הדמיון עלול לחטא. מי שעלול לחטא זקוק לציווי כדי להוציא אותו משליטת הדמיון. נובן? מי שנשלט על הדמיון, אומרים לו, דרבה לך אם לא תעשה מה שאני אומר לך, אוי ואבוי לך. בסדר? ואתה תצווה את בני ישראל. מה אתה רוצה? אתה רוצה לדעת מה זה דרבה לך? עכשיו, ואתה תצווה את בני... עכשיו, המילה תצווה בעברית יש לה 2 משמעויות. משמעות אחת, ציווי. משמעות שנייה, חינוך. למשל, כתוב בפרשת וירא, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. שם יצווה זה במובן של חינוך. בסדר? במובן של החינוך. כן? לצוות, בעברית יש גם משמעות של חינוך. אז אם נקרא את הפסוק מחדש, פרק כף זין, פסוק כף, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך. מעניין. איך היה צריך להיות כתוב? אתה תצווה את בני ישראל לקחת. אתה צריך לצוות לקחת. לא כתוב כך. ואתה תצווה את בני ישראל. ומה תהיה התוצאה? ויקחו אליך. באופן ספונטני. כלומר, הציווי, מתי החינוך הוא אמיתי? כשהוא... התוצאה שלו זה שהוא משיב לאדם את הספונטניות שלו, העבודה. הוא איבד לרגע את הרגש הבריא, אבל זה חוזר אליו. ואתה תצווה את בני ישראל, אם תדע לחנך אותם כראוי, ויקחו אליך.
לא כתוב ויתנו לך.
זה לא של משה. זה לא של משה השמן. אם כתוב ויתנו לך, הכוונה שזה יהיה של משה.
לא, אני אתן לך, אתה תעשה לנו מה שצריך.
למה לסבר? ויקחו אליך.
מה זה הביטוי? ויקחו אליך.
ויתנו לך, זה פשוט. כי ויתנו לך משמעותו שהשמן יהיה של משה, וזה הרי לא נכון. נכון? לתת למישהו, הכוונה שזה שלו.
זה שלו.
אבל זה המשמעות של המילים בעברית, מה אני אעשה? אתה פה ממציא עברית אחרת. בעברית שלי לפחות, לתת לה, הכוונה שזה הופך להיות שלו. והשמן הרי הוא לא של משה, השמן הוא למקדש.
יש פסוק, המשמרת הוא מותר, מה אתה
אומר לשמוע? המשמרת, כן.
זה שלו עכשיו?
נכון, המשמרת היא שלו. זה הופך להיות תפקיד שלו. ויקרו אליך שמן זית זך, קטית למאור, המאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם. חוקת עולם לדורותם את בני ישראל. עכשיו שימו לב בפסוק כף א', לעובדה שיש הדגשה שהמנורה נמצאת מחוץ לפרוכת. מחוץ לפרוכת העדות. מה רוצים להגיד לנו? שזה בדיוק פונקציה הפוכה. בעוד שמאחורי פרוכת העדות שמה נמצאת ההתגלות, במקום של המנורה זה הפנייה של בני ישראל, מעט בני ישראל. נשאלת השאלה, מה יותר גדול? אני שואל כאן שאלה מסובכת קצת. מה יותר גדול? ארון הברית או המנורה? נכון, שאלנו את זה בשיעור שעבר. ומה הייתה התשובה? ארון הברית יותר גדול. למה אתה אומר את זה? נכון. כלומר, מבחינה מסוימת ארון הברית יותר גדול, מצד שני המנורה יותר גדולה. מצד מה ארון הברית יותר גדול? מצד התורה. כי התורה מקורה בדיבור שבין הקרובים. ומצד מה המנורה יותר גדולה? מצד בני ישראל. שבני ישראל הם המדליקים. הם המביאים את השמן. ועכשיו שאלה קטנה. מה יותר חשוב, התורה או ישראל? באופן גלוי התורה ובאופן נסתר ישראל. בסדר? כי באופן גלוי היהודים הם מלאי ענווה כלפי התורה. בסדר? שהם קיבלו. בסדר, אתה צודק. אבל אני אומר, אם אתה שואל סתם יהודי ירא שמיים, מה יותר חשוב? אתה או התורה? תגיד, התורה.
מה אתה
אומר?
מי פה למי? מי פה למה
או
מה
פה
למי?
מי עבור מי?
אני...
האם התורה עבור ישראל או ישראל עבור התורה? מה, התשובה היא ברורה. התורה עבור ישראל. שאלת, אתה רוצה תשובה או לא?
התורה עבור ישראל?
כן. טוב. ואתה אקרב אליך, פסוק, בפרק כ"ח פסוק א', פסוק הזה הוא מרכזי מאוד. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. מתוך בני ישראל לך ענו לי אהרון, נדב, ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון. אז מי מתקרב למי? לא אהרון, לא משה לאהרון, אלא אהרון למשה. נכון? מדוע? וטוב, פה צריך לעזור על דברים שעסקנו בהם בשיעורים הקודמים, ואסף, שזה יש לו זיכרון של פיל, יצטרך קצת להשתעבם, אבל אין ברירה, יש פה גם אנשים שלא שמעו. אין ברירה. אתה סולח, כן? טוב. השאלה היא, מה היא עבודת השם? עבודת, היה אפשר לומר שכל עניינה של עבודת השם זה לחפר על חטאים. בסדר? ואז זה היה נורא. כי אם זה היה, אם זה נכון מה שאני אומר, אז זה אומר שהחטא הוא דבר נפלא. כי החטא מאפשר את עבודת השם. בסדר? אז זה אומר שמלכתחילה אנחנו מעוניינים באדם כחוטא. ברור שעמדה כזאת היא נורא פסימית, היא גם מציירת את האלוהות בצורה דמונית, אמתנית. כן, כי זה אומר שהאלוהים עשה את האדם חוטא מלכתחילה, כי רק דרך הצורך של תיקון החטא יש מפגש בין הנברא לבורא. וזה הנצרות בעצם. היא הדגישה מאוד את הנקודה הזאת, וזה היה נכון אם המקדש היה כל כולו מקדשו של אהרון. כי אהרון, הפונקציה שבה הוא טוב, זה להתמודד עם החטא. מה שאין כן, משה. משה בונה מקדש, שלפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, אין בו כל זכר לחטא, יש בו רק יחס ישיר אל הבורא. אז זה נכון שקשה מאוד להיות כמשה, אבל מלכתחילה אנחנו מניחים שאתה בסדר, ורק בדיעבד, אם חטאת, אז יש גם קורבן כפרה. כן, זה מה שכתוב בנביא, כי לא ציוויתי את אבותיכם, ביום הוציאו אותם מארץ מצרים, על דבר עולה וזבח. אומרים חז"ל, מה זה לא ציוויתי את אבותיכם? לא ציוויתי שהאדם יחטא כדי שיביא קורבן. כן, זה לא הכוונה לכתחילה. ולכן השאלה היא, מי מתקרב למי? משה לא מתקרב לאהרון, אלא להפך, אהרון מתקרב למשה. אם אהרון לא היה מתקרב אל משה, היינו מגיעים לאיזושהי קטסטרופה שתבוא לידי ביטוי בפרשת כי תישא. בבקשה, דבר.
זה חיסרון, אנחנו מעבירים את החיסרון כעולם מעשה, עולם חיסרון, לא?
נכון, אבל חיסרון זה לא חטא. יש הבדל בין חיסרון לחטא. חיסרון זה דבר נתון, מולד, אני נולדתי חסר. אנחנו כן רוצים למלא את החיסרון, אתה צודק. אני נולדתי נברא, ברגע שנבראתי אני בריחוק, אני רוצה לגשר על הריחוק הזה. כן, ודאי, אבל אני לא אשם. כלומר, אין עוינות של האלוהות כלפי האדם. זה הנקודה הבסיסית. זה שיש ריחוק, זה אנחנו יודעים, אבל מה אני יכול לעשות? זה בסדר, בשביל זה באתי לעולם. או, כן. יש יותר, כן, החטא הוא בדרך כלל בפרט ולא בכלל, ככה הוא מסביר המערב, כן. של כלל ופרט, אפשר גם להגיד את זה, כן. אתה צודק, אתה צודק מהאחוז, אני רוצה להסביר, אתה אמרת פה הערה יפה, אני אחזור על דבריך. אתה אומר, החטא, כפי שאומר המהר"ל, שייך לפרט ולא לכלל. יוצא לפי זה שהמקדש של משה הוא מקדש של הכלל, והמקדש של אהרון הוא של הפרט. אני רוצה להביא הוכחה לדבריך. אתה רוצה הוכחה? אני אביא לך הוכחה. היום הגדול של הכהן הגדול בשנה, מתי זה? יום הכיפורים. מה צריך הכהן הגדול? לפרוש מכולם. הוא חיים עצמו, נכון? יותר מזה, הוא צריך להביא פר. בתחילת עבודת יום הכיפורים הוא מביא פר. מי משלם על הפר הזה? הוא. זה כסף שלו. זה לא פר שבא מתרומת הלשכה, כמו כל הקורבנות. הוא זה פר שהוא משלם עליו את הכסף. כלומר, זה פרטי מאוד. דרך הפרטיות שלו הוא מתקן את הכל. כביכול זה בא לומר שכל זמן שעם ישראל חוטא, אז אי אפשר להתייחס אליהם. אז בוא ניקח אדם אחד צדיק, הכהן הגדול, אחרי שהוא יחפר קודם כל על עצמו, ואז דרכו אפשר לחפר על כולם. כן? יש הדגשה של הפרטיות ביום הכיפורים. שאלה אחרת, מי נציג הכלל באומה? המלך. מה היום הגדול של המלך בשנה? מה? הקהל, נכון? זה הקהל. יום הקהל. יום העקל, זה מה שכתוב בפרשת וילך. שפעם בשבע שנים, בחג הסוכות, מלך ישראל קורא בתורה לעיני כל העם. נכון?
כן.
וזה, מי היה המלך בישראל, בימי משה? משה. זאת אומרת, המקדש של משה הוא מקדש של המלך, של הכלל, והמקדש של אהרון זה מקדש של הפרט. זה בעצם משה הוא שייך לסוכות, ואהרון ליום הכיפורים. בסדר? מעניין, אגב, כשהמלך קורא בתורה בסוכות, זה לא הפעם הראשונה שקוראים בתורה בעיני כל העם, בעיני כל העם. יש עוד זמן שבו קוראים בתורה.
משיח.
אני אף פעם לא שמעתי את המשיח קורא בתורה, אבל... מה? הכהן המשיח? מתי?
לפני שיוצא למלחמה?
לא, הכהן, לפני שיוצא למלחמה, יש לו איזו הכרזה שכתובה בתורה. ואני אומר, לקחת ספר תורה ולקרוא באוזני העם. ביום הכיפורים זה קורה, נכון? כשהכהן, כן, נכון, זהו, זה קורה בסדר אדם, יפה. זאת אומרת שהוא קורא בתורה, אחרי שהוא יוצא מבית קודשי הקודשים, יש שלב בסדר העבודה שהוא קורא בתורה, נכון? ממי הוא מקבל את הספר תורה? מי מביא לו את הספר? לא. הסגן, נכון? סגן כהונה, סגן כהן גדול, מביא לו את הספר תורה, כהן גדול פותח, קורא. כשהמלך קורא בהקל, מי מביא לו את הספר? לא. הכהן הגדול. זאת אומרת, שזה בא להציב את תורת המלך מעל תורת כהן גדול. אלא?
הוא לא קורא בספר תורה שיש לו על
הזרוע, בלכו? לא. כשהוא קורא בתורה בהקל, זה לא הספר תורה הפרטי שלו. הוא קורא מהספר שבעזרה. נכון? מפורש, לא? ומי שמביא לו את הספר, מי שמוציא את זה מארון הקודש ונותן למלך, זה הכהן הגדול. בא לומר לך שתורת הכלל חשובה מתורת הפרט. כפי שהרמב״ם כותב במפורש בהלכות חגיגה, כשהוא מדבר על מעמד הקהל, הוא אומר שהמלך שליח הוא להשמיע לעם את דברי האל. יוצא לפי זה שהממשיך האמיתי של משה זה המלך. והכהנים הם הממשיכים האמיתיים של אהרון. בסדר? עכשיו, יש בדברי הלל הזקן משפט חשוב ביותר. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן למה? לתורת משה. ואתה אקרב אליך. כלומר, תורת אהרון איננו משתמש בקירוב הרחוקים שלו כדי לקרב אותם אל תורתו, אלא דווקא כדי לקרב אל תורת משה. זה, כל זה כתוב פה, ואתה אקרב אליך. בסדר? פסוק ב', ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך. אגב, עוד בפסוק א', סליחה. ואתה קרב אליך את אהרון, אחיך ובניו איתו, מתוך בני ישראל, לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. למה יש צורך בפירוט? זה בא להגיד לנו שיש עוד מישהו שהוא מבני אהרון, והוא לא בכלל זה. מזה פנחס, כן? שאף על פי שפנחס היה בנו של אלעזר, והוא היה בחיים באותו שלב, הוא נשאר במעמד של לוי עד אחרי שעברו 40 שנה. רק אז הוא נתכהן כשהרג את זמרי. כן? זאת אומרת שיש שני סוגי כהונה. יש כהונה שבאה ממעלה למטה, יש כהונה שנקנית. הכהונה הנקנית היא כהונת פנחס, אבל היא לא בספר שמות. כי ספר שמות הוא כל כולו חד צדדי. כן? ספר שמות הוא ספר של השרת השכינה ממעלה למטה. רק אחר כך יש מעשים, אחרי ספר שמות, מעשים שמבטאים את ההתכהנות של, ה... של, ה... של אנשים באומה, במקרה שלנו, פנחס. מובן? מי קנה את הכהונה? מלכי צדק. כן, טוב. נכון. טוב, פסוק ב'.
איך יודעים שפנחס כבר נולד?
איך יודעים שפנחס כבר נולד? לא זוכר. אבל זה סביר מאוד. הרי בן כמה אהרון בשלב הזה, תגיד לי? בן כמה אהרון? 84. לא, עכשיו בן 80 ו... כן, 84. כן, אז אלעזר בן כמה הוא? איזה חשבון?
60.
בן 40, 60, משהו באזור. כן, אלעזר מן הסתם יש לו כבר ילדים, לא? נכון? אז פנחס מן הסתם חד. בסדר? טוב, פסוק ב' ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. תרגום לעברית מודרנית, עשה דאווינים, נכון? צריך לעשות רושם לכבוד ולתפארת. למה צריך לעשות רושם? מי שנשלט על ידי הדמיון זקוק לדמיון אלטרנטיבי. כלומר, מי שיש לו דמיון של חטא זקוק לדמיון של קודש, ולכן עבודת השם שלו עוברת דרך ההתפעלות מבגדי הכהונה. ובכן, מה נהדר כהן גדול? כן? כהן גדול זה מי שהוא יפה, עושה רושם אדיר על העם. כן? מדוע? כי אם אתה לא תעשה רושם כזה על העם, אז העם יתרשם מדברים אחרים. אז לכן אנחנו זקוקים לתפארת הזאת, לכבוד ולתפארת. זה שונה מאוד ממקדשו של משה, שבו משה נכנס לקודש הקודשים, בלא בגדי כהונה, בלא אמצעים של הקרבה וכדומה. פסוק ג', כן. היום הרי, משל איך אתה יודע שהרב ההוא הוא רב גדול? כן? 80% מבני אדם יגידו, הוא רב ענק. איך אתה יודע? תראה איך שהוא לבוש. כן? זה פחות או יותר מה שהם יודעים. כן, הפעם הייתי בחוץ לארץ, אצל מישהו, אמרתי, תשמע, לדעתי הרב הגדול בעולם זה הרב עובדיה יוסף. אמרתי, בבקשה, בסדר. אחר כך שהייתי אצל אותו אדם ושאלתי אותו, האם יש לך ספר? הוא אומר, אין לי ספרים. היה לו רק סידור בבית, זהו, זה מה שהיה לו. ספרים אין לו, הוא לא יודע לקרוא. אז איך הוא יודע שהרב עובדיה יוסף הוא רב גדול? פשוט, ראית הבגד. בסדר, ומה אתה אומר? אז זה נאמר, תולה ארץ על גלימה.
זה לא מתאים יותר
לזה,
לעם
עצמו,
להיות
מונע
על ידי הדמיון?
כן, זה בדיוק העניין. רוב בני האדם מונעים על ידי הדמיון ומיעוטם על ידי השכל. לכן, רוב בני האדם מתזדהים עם אהרון ומיעוטם עם משה. לכן, כשאהרון מת, כתוב, ויבכו אותו כל בית ישראל, וכשמשה מת, כתוב, ויבכו אותו בני ישראל.
רגע, אז למה אנחנו אומרים שהמקדש הכללי יותר, המקדש הוא של משה?
מדוע המקדש הכללי הוא של משה? כי מקדש משה מניח שהאדם איננו חוטא. זאת מדרגת הכלל. בסדר? מדרגת הפרט היא החטא. כלומר, החטא נמצא בפרט. אבל בכלל אין חטא. כן, מה אתה אומר?
זה אומר שכל בני ישראל נשלטים על ידי יש לשלטים גם על דמיון
ופלפי שותף. לא, משה לא נשלט על ידי הדמיון. טוב, פסוק ג' ואתה תדבר את כל חכמי לב אשר מילאתי ברוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. שימו לב שבעצם מה נותן לו את הכהונה? הבגדים, לא הוא עצמו. הוא נהיה כהן מכוח הבגדים, שאפילו הלכה בגדיהם עליהם כהונתם עליהם. כן, בבקשה.
כמו אמן הרשע גרם לך את הלבוש
שמה? נו, מה אתה רוצה לומר על זה? שהלבוש זה דבר חשוב.
הוא ידע שאם הוא שחת לבוש
בדיוק, כן. ואלה הבגדים אשר יעשו: חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבץ מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך, ולבניו לכהנו לי, והם יקחו את הזהב ואת התכלת הארגמן, את עולת השני ואת השש. כמה בגדים יש? שמונה או שבע, בואו נספור. חושן, אפוד, מעיל, כתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. אז למה אמרתם שמונה? יש גם ציץ ומכנסיים, נכון? שניהם לא הוזכרו בשלב הזה. לא הוזכרו מכל מיני סיבות, אבל גם הם כאלה. למה צריך שמונה בגדים? מעל הטבע. כן, כלומר, הטבע הוא הזה שמביא לחטא. כדי לצאת מן החטא, אתה צריך מדרגה שמעל הטבע. לכן יש שמונה בגדים. הבגד זה התוספת, הרי. הבגד, באופן, בהגדרה הוא שמונה. כי האדם מצד הטבע נולד בלי בגדים. הבגד זה התוספת שהתרבות הביאה. הבגד הוא שמונה בהגדרה. כי הוא תוסף... לא אמרתי בגימטריה. הבגד הוא שמונה, כי הוא בהגדרה תוספת על הטבע. בסדר? יש איזה ספר... היה גוי אחד בשם ורקור. מה אתה עליו? ורקור. כתב בשנות ה-50 איזשהו ספר, אני אקרא, בעברית אפשר לתרגם את זה, בעלי החיים המעוותים. על מה מדובר? הוא מספר שמה שאיזה משלחת שבאה לחקור איזה אי מרוחק באוקיינוס השקט. באמצע גינאה יש איזה אזור שאף אחד לא חקר אותו, ופתאום שמה מוצאים יצורים שלא יודעים להגדיר אותם אם הם בני אדם או בעלי חיים. ספק. בדיוק החוליה החסרה באבולוציה, פתאום מצאו בני אדם חיים, כלומר יצורים חיים, ואז מתעורר ויכוח שלם באנגליה במיוחד שמה, האם הם בני אדם או לא בני אדם, יש איזה כמה השלכות, ויש משפט, כי שמה כדי לפתור את הבעיה, אז מה שעושה מביאים איזה אחת מהשבט ההוא לאנגליה, העיתונאי מפרה אותה בהפריה מלאכותית, היא יולדת תינוק, והוא רוצח אותו. והוא מבקש שיכניסו אותו לכלא. ואז מתפתח ויכוח שלם באנגליה, האם הוא רצח אדם או שרצח קוף. לא, לא, זה סיפור, זה סיפור, זה רומן, זה רומן. ואז מביאים מומחים מכל העולם, וכל אחד מתחיל בפני בית המשפט להסביר מה זה האדם. האם הוא יודע לעשות אש? האם הוא מדבר? הרי יש להם אוצר מילים, אבל מאוד חסר. אז קיצור, כל מיני בעיות. בסוף הם מגיעים למסקנה, זה מאוד מעניין, שמה שמגדיר את האדם זה שהוא, כלומר, מעוות. משהו שהתעוות ביחס למהלך הטבעי. והביטוי זה הבגד. מה שמגדיר את האדם כאדם ולא כבהמה, זה הבגד. ואין לך חברה אנושית בעולם כולו שבה אין בגדים. למשל, חוט מסביב לצוואר, או טבעת, או צבעים על המצח, על הפנים. זאת אומרת, האדם מרגיש צורך להביע את זה שהוא לא רק תוצר של הטבע. מה שאין כן, אין שום בעל חיים בעולם שלובש בגדים. חוץ מאשר כמה כלבים מסכנים שזקנות יתחזרו אליהם. נכון? או. אז זה מה ש... הבגד הוא בהגדרה מה שמעל הטבע. בסדר? מה זה בגד? ב', ג', ד'. איפה האותיות האלה נמצאות? אחרי א'. נכון? יש א', ב', ג', ד'. אם אתה מסיר את השורש, אין א', יש רק בגידה. זה בוגד. זה בוגד במה שאני באמת. אני קודם כל א'. אבל אפשר להוסיף על א', ב', ג', ד'. בסדר? המעיל, בשון מעילה. לבוש, ללא בושה. בא לחסות על הבושה, כן.
זה גם אז קשור לדמיונות שהרב
יצא את זה. כן, הדמיון נותן לי תוספת על העיקר. ואלה הבגדים אשר יעשו, אז אם כן יש שמונה בגדים, כן? חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ ומצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו לכהנו לי וניקחו את הזהב ואת התכלת תרגמן תולעת השני ואת השני. בשביל מה כל הבגדים האלה? למה משמשים? אז שמונת הבגדים מחולקים לשניים, ארבעה וארבעה. מה? מה אתה אומר? על מה אתה מדבר?
לובש שמונה בגדים?
הכהן הגדול לובש שמונה בגדים, כן. איך הוא מפריד? למה הגוף זה תומה? הגוף זה לא תומה. לא, אז שוב, אני אסביר מה שמסתתר מאחורי שאלתך. מעניין, כל פעם צריך להסביר לתלמידים מה הם מתכוונים כשהם שואלים. אתה מתכוון לומר שהקדוש ברוך הוא זה רוחניות, והגוף זה הפך הקדוש ברוך הוא, נכון? כאילו, העולם שלך מחולק לשניים. גופניות ורוחניות. רוחניות זה קדוש, גופניות זה תמיד. נכון? זה מה שאתה אמרת, נכון? כן, זה בעצם, זה נכון, זה באמת מה שהנצרות אומרת. כן, הנצרות סבורה שהעולם הוא דואלי ושהגוף שייך לשטן. כן? לעומת זה היהדות מאמינה באחדות, בייחוד. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל דווקא. אם אין גוף, אז אין גילוי. מובן? מה? אם אין גופניות, אין השראת שכינה. כן, הזוהר אומר למשל, בנושא קצת יותר אינטימי, שבמקום שאם בין בני זוג אין תשמיש, אין השראת שכינה. כלומר זה ההפך. פשוט ההפך. כן, בבקשה.
למה הנצרות מטבילה את הגוף
וזורקת את הרבונה? זה כבר פרטים. אני אומר קודם כל מהי העמדה הבסיסית. לא, בסדר, אנחנו לא נעשה לפרטים של תיאולוגיה נוצרית. העמדה הבסיסית של הנצרות זה שהגוף תמה ושהרוח זה טהור. ולכן יש להם שאיפה לרוחניות. בישראל יש שאיפה לאחדות. השראת השכינה מופיעה דווקא באחדות הכל. מובן? יש על זה ספר חשוב שכתב הרמב"ן בשם איגרת הקודש. שבו הוא מסביר את הנקודה הזאת. כן.
אבל
אפשר
להגיד שפשוט אין הפרש בין ישראל לאומות העולם, מכיוון שלישראל יש תורה, יש להם דרכים להתגבר על הגופניות. מה שאין לאומות העולם, ולכן זה באמת הם חייבים לעשות.
אבל למה יש לנו כזאת תורה? קשה. יש, זה מתאים לנו. לא נותנים תורה אלא למי שמתאים לו אותה תורה. כן. עכשיו, אז למה יש השמונה... כן, מה? כן. כן. דבר אל כל חכמי לב, ואתה דבר אל כל חכמי לב, אשר מילטיב רוח חוכמה. לא, זה מובן, לא? חכם לב זה מצד הטבע, מילטיב רוח חוכמה זה ברוח הקודש. אתה צריך לחפש, כן. כלומר, אלה שעשו את בגדי הכהונה צריכים להיות בעלי רוח הקודש. מה זאת אומרת? הם צריכים להבין מה שהם עושים. צריך להיות איזו הזדהות פנימית, הבנה אינטואיטיבית של מה הם הולכים לעשות. כמו שכתוב על בצלאל, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. אז בשביל מה כל השמונה בגדים? השמונה בגדים מתחלקים לשני סוגים, ארבעה וארבעה. ארבעה בגדים של כהן אדיוט, ועוד ארבעה בגדים שהם של הכהן הגדול. זאת אומרת שיש עבודה יותר עליונה של תיקון הנפש על ידי הכהן הגדול, ועבודה יותר פשוטה של הכהן האדיוט. מה עם ארבעת בגדי כהן אדיוט? מכנסיים, כותונת, מצנפת ואבנה, נכון? יש לו ארבעה בגדים. ואבנת. כן. מה? לא, הכהן האידיוט יש לו ארבעה בלבד. והכהן הגדול יש לו עוד ארבעה. בנוסף, כן? אז בוא נתבונן רגע בגדי הכהן האידיוט. כהן האידיוט יש לו מכנסיים, כותונת, מצנפת ואבנת. עד כאן ברור? בסדר. מה זה אבנת? מה זה אבנת? לא, אתה לא יכול להבין. אם אני אמרתי פעמיים יש אבנת ולא הסברתי, ואתה לא מגיב, זה סימן שאתה יודע על מה אני מדבר. מה צריך לעשות תלמיד שלא הבין מילה? מה צריך לעשות תלמיד שלא הבין מילה? לשאול, מה פירוש המילה? מה? לא. כן, כן, כן. אבנת, זה חגורה. בסדר. לא דווקא, זה יכול להיות מצרי. אבנת זה לא חגורה, כי חגורה זה דבר דק. אבנת זה מין פס רחב. אגב, מה האורך של האבנת?
אבנת זה גם אזור.
משהו דומה, כן. משהו כזה, כן, מה?
לא.
אבנת. יש דבר כזה. לא יודע מאיפה זה בא. אולי זה ממצרית או משהו כזה. סביר, אגב, שזה ממצרית. לא. האבנת היה עשוי מחבל באורך של 32 אמה. זאת אומרת, קרוב ל-16 מטר. הייתי אומר 15 מטר, אורך. נכון? למה זה מצחיק? זה ארוך? דבר שארוך הוא מצחיק? כן, זה די... זה תופס, כן? נכון. כן, הוא עושה סיבוב. כן. ברור. מה? וזה, אבל 32 זה גימטריה לב. זה כדי לחפר על הרהור הלב. כי הרהור הלב בא מהתערובת של האדם העילאי והעולם התחתי. והאדם התחתי. לכן, צריך הפרדה בין החלק העליון ובין החלק התחתון של הגוף, ואז יש תיקון של הרהור הלב. נכון? זה כן, הגרטל שייך.
היו מספר פעמים שזה צריך לעטוף את הכהן או...
לא, לפי גודלו של הכהן. יש כהן שמן או כהן רזי. כן.
למה אתה לא שם את כמו החסידים? למה אנחנו לא שמים? למה זה לא מונהג אצלנו בשיעור?
זה לא שייך לנושא של השיעור. זה לא שייך לשיעור מה שאתה שואל עכשיו. לכן אני לא אתייחס עכשיו. כן. בקיצור, חז"ל אמרו, מכנסיים כדי לחפר על גילוי עריות, זה מובן. אבנת כדי לחפר על הרהור הלב, המצנפת כדי לחפר על גסות הרוח. גסות הרוח זה שאדם מרים את ראשו, אז יש לו משהו על הראש, אז זה אומר שהוא מקבל עליו עול מלכות, אז אין לו גסות הרוח.
זה דבר גבוה, נכון?
מצנפת, זה נראה כמו מצנפת.
כן, אבל זה דבר גבוה.
נו, אז מה?
אז זה, תעשינו משהו קטן, אבל על הראש, כמו שיפה.
והכותונת כדי לחפר על שפיכות דמים. שאלה המידות הגסות של האדם.
איך אתה יכול לחזור על אבנת ומצנפת?
מה? אבנת, לחפר על הרהור הלב, מצנפת על גסות הרוח, מכנסיים על גילוי עריות, והכותונת על שפיכות דמים. והתבלו את הכותונת בדם, נאמר ביוסף. הכותונת... זה מה שכביכול מחזיק את האדם. הרצח בא מפני התפשטות יתרה של הנפש. אז הכותונת כאילו בא לחסום את ההתפשטות הזאת, וזה מה שגורם לאדם להישמר מפני הרציחה. ואלה הן המידות הגסות. הכהן הגדול מטפל בדברים יותר דקים ועילאים, נראה את זה בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.